כהקדמה פירושו למשנה מסכת אבות. בשבעה פרקים עסקנו בתובנות שהרמב״ם מקנה לנו על נפש האדם, מהותה, כוחותיה, חלקיה ותחלואיה, רפואיה, לא במובן הפתולוגי אלא במובן של דפוסי התנהגות, כך שבעצם אנחנו מבינים שיש לנו משהו, כוח ייחודי בתוכנו, בנו, שהוא בעצם מהותנו, מהותנו כבני אדם, ושבידינו אפשר לגרום לכך שהנפש הזו תהיה בריאה, אידיאלית, בלי שיהיה לה מגרעות שיהוו מסכים בינינו ובין אבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים בשבילנו זה מודל חיקוי, הוא מקור הכוח שלנו הגופני, הרוחני, ובידינו לגרום לכך שבעצם הנפש תהיה בריאה ותגרום לנו באמת להגיע ליעד של דבקות בשם, לדעת השם וכו'. אלו הם שבעה הפרקים שעסקנו בהם. אחרי שעסקנו בשבעת הפרקים, ולכאורה כאן זה היה צריך להסתיים, יש להתחיל בפירוש של משנה לאבות, הרמב״ם, כהרמב״ם, איננו מתעלם מבעיה מאוד מאוד קשה שקיימת בהגות האנושית וגם בדתות של בני אדם, לרבות תורת ישראל, והיא השאלה האם האדם בכלל ייצור בחירי, או שמה אולי הוא כמו כל הבריאה כולה, נתון למסכת של חוקים טבעיים, והוא פועל איך שהוא פועל בגלל סיבה ומסובב, הרבה סיבות לדפוסי התנהגותו של האדם, באופן שהסך הכל הוא שבאמת הוא לא בחירי, שאולי באמת כל מה שהוא עושה הוא מופעל, אם לא ביטוי יותר קשה, מוכרח לעשותו, אין לו אופציה לא לעשות אותו אם נתבונן כאילו לעומק. זה נקרא בלשון המדעית דטרמיניזם, זאת אומרת תובנה שכאילו כל דבר בהתנהגות האדם יש לו סיבה, יש לו איזה מין הכרח, יש לו איזה משהו שמביא אותו להתנהג כפי שהוא מתנהג. ובאמת היו כאלה מההוגי הדעות שהחזיקו בכך שאין בחירה חופשית, אין האדם בחירי, אלא יש דטרמיניזם. כמובן אלה לא מוצאים את מקומם, לא ימצאו את מקומם בתוך התורה, בתוך תורת ישראל, אלא שגם תורת ישראל לכאורה מצאנו ביטויים, שאם זה התורה או אם זה דברי חז"ל, שעלולים להתפרש כאילו אין בחירה חופשית, בת פלוני לפלוני, או אולי גם הביטוי הזה כפה עליהם הר כגיגית, כן, ועוד כל מיני ביטויים, מה שאומרים אין אדם נוקף אצבעו לפי הביטוי, לפי הגרסה שלהם, אלא אם כן חרזו עליו מלמעלה, ועוד יותר הכל צפוי והרשות נתונה. אמנם אומרים שהרשות נתונה הבחירה חופשית, אבל הכל צפוי לפני בורא העולם, אז לכאורה איך זה מסתדר? בקיצור, יש קשיים לא מעטים ולא קלים להכיל את העניין הזה של בחירה חופשית. הרמב״ם מתייצב בעוז ואומר האדם בחירי, ומנסה כמובן להסביר את זה לוגית, הגיונית, דתית, אמונית, מדוע באמת האדם הוא בחירי וכיצד זה מתיישב עם מה שנראה לנו לכאורה כאילו הוא מופעל. לדעתו של הרמב״ם, האדם כאמור הוא בחירי, שאם לא כן, עכשיו מלבד העניין של המציאות הוא בחירי או לא בחירי, אם לא כן, אם לא נאמר שהאדם הוא בחירי, לא רק שהדת תהיה פרודוקסלית, גם דפוסי ההתנהגות החברתיים שלנו יהיו פרודוקסליים. מדוע? לא מבעיה מבחינה דתית, הקדוש ברוך הוא מצווה מצוות, מזהיר אזהרות, מאיים בעונש, מבטיח שכר. כל התפיסת עולם הזו שיש ציוויים, שיש השגחה, לא יכולים להתיישב עם דטרמיניזם. כי אם באמת אין בחירה חופשית, אז מה מקור הציוויים? בשביל מה הציוויים? איך בכלל ניתן להסביר את הצידוק או את ההיגיון בציוויים, ועוד יותר כביכול בגמול האלוהי או בתגובה האלוהית על מחדלים אנושיים, על מעשים טובים אנושיים? זה פשוט לא יכול להיות מוסבר הדבר הזה, אם באמת האדם הוא אין לו בחירה חופשית. אמרתי, לא רק הדת אלא דפוסי התנהגות האנושיים. הנה ניקח בחשבון מערכת משפטית, ממלכתית, מערבית, דמוקרטית, אז יש חוקים, ואם אדם עובר על החוקים הוא מועמד לדין, יש ענישה. או גם אם עוד לא נגיע אל המערכת המשפטית, אלא נתבונן במערכת החינוכית, החל מהבית והמשך במוסדות חינוך, מה וכיצד אנחנו מתנהלים? מנסים לדבר אלה בילד, אם הוא ילך בדרך כזו יהיה לו טוב, בדרך הזו לא יהיה לו טוב, וכך אותו דבר בתי ספר. ואין לומר, כפי שאמרתי לכם, במערכת החברתית יש מערכת שפיטה, משטרה, שפיטה, כל אלה מתייתרים לכאורה אם אנחנו נחזיק בתפיסת עולם הדטרמיניסטית. אבל מלבד העניין הזה שכאמור אי אפשר להחזיק מצד אחד בטרמיניזם ומצד שני לדבר על אמונה של גמול, של עונש, או חברה שמקיימת מערכת משפטית, משטרתית או חינוכית. מלבד העניין הזה, האדם כאדם, נבוא ונסתכל, האם הוא נולד עם טבעים מסוימים שמהם הוא לא יוכל לזוז, כי אלה הם הטבעים שהוא איתם נולד, או שמה לא, האדם יכול לעצב את אישיותו חרף אולי מה שנראה לנו כאילו שהוא נולד עם טבעים מסוימים. כן. וזה ברור ש לא רק שם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, אלא כבר מגיל הילדות, שעדיין זה גיל רך מאוד, רואים איזה דפוסי התנהגות שונים בין התינוקות. דפוס התנהגות יותר נרבי, יותר פעיל, פחות נרבי, פחות פעיל, אדיש, סטרי. רואים את זה מיידות. ברור שיכולות להיות לסיבות של דפוס ההתנהגות של ההורים, שכתוצאה מכך הילדים הם כאלה, ואפילו העניין של גנטיקה התורשה שגם היא מכתיבה משהו בכל העניין. אבל אי אפשר לבוא לומר האדם נולד חכם, האדם נולד טיפש, והרמב״ם מחדד את זה כמו שאי אפשר לבוא ולומר האדם נולד נגר, האדם נולד רופא, האדם נולד להיות אופה, מסגר. לא, כמו שאין דבר כזה שאדם נולד עם אומנותו, אומר הרמב״ם, גם כך האדם לא נולד מושלם בתכונותיו, לכל היותר יש לו נטייה מסוימת, נטייה לתכונה מסוימת, ועם הנטיות האלה הוא יכול להתמודד לטוב או לרע בהתאם למה שהוא רוצה. למשל, נתאר לעצמנו שאדם נולד עם נתוני פתיחה מאוד טובים מבחינת ה-IQ, IQ גבוה, מבין והכל, אז לכאורה האדם הזה חכם. אבל האדם הזה גדל, בחר יותר בחיים של הפקר, בחיים של יצרים, בחיים של אי למידה, והוא לא ניצל את ה-IQ שלו. אז יש לבוא ולומר האדם הזה נולד חכם,
ניצל
לכיוון
מסוים,
לכיוון הפוך, אבל
לכיוון הפוך, אבל
כן, אז זה מעיד על בחירה חופשית. כן, על בחירה חופשית. הלאה, ניקח דוגמה שאדם נולד עם בדיוק הפוך, עם נתוני פתיחה גרועים מבחינת ה-IQ שלו. אז מה יאמר האדם? אין לי שום סיכוי, מה אני אעשה? נולדתי עם נתונים כאלה. אומר הרמב״ם, לא, עם מאמץ ועם אמצעים מושכלים יכול האדם להתגבר על נתוני הפתיחה הגרועים שאיתם הוא נולד. כך שיוצא, אומר רמב״ם, שבסך הכל, בסך הכל האדם נולד עם קיצור בחירי בסך הכל, ולכן צריך באמת האדם להתמודד ולנצל את הבחירה החופשית שלו. בואו עכשיו נראה בפנים. הכותרת של הפרק, בפרק השמיני, באופי הטבעי האנושי, כבר אתם יכולים לראות את הערה מספר אחת של מורי, ונתפס ביצירה האנושית, כן? והוא לגמרי בלתי, והיא לגמרי, אני לא מסתכל טוב, איזה
תמיד,
כן, זה לא טוב, זה לא טוב, כן, זה חלק מהטיפול שאני מציע בו, כן, כן, מה? ככה, יש מה שנקרא, כשעושים ניתוח קטרקט, אז אתה בוחר מה אתה רוצה. כן, את סוג העדשה. אז במקום שבו עשיתי, אז אין עדשה שהיא מורכבת לקרוב לרחוק. כן, מולטיפוקל, כן. אז אתה צריך להחליט או קרוב או רחוק. אז יש כאלה שעושים עין אחת רואה לרחוק ועין אחת רואה לקרוב לקריאה. אז החלטתי שאני אלך על רחוק ולקריאה ניקח משקפי קריאה. כן, אז מה?
עין ככה זה לא יצא מבולבל פה ויצא מבולבל שם,
חשבתי, אני לא יודע, יש כאלה שאומרים שהם עשו כך.
זה מצוין.
כן,
אבל אצל
יחידה זה לא ככה אצליח. לא יודע, הקופנים, אז לא עשיתי בשמאלית, עשיתי בינתיים בימנית, כנראה עד לחר הבחירות. כן, על כל פנים, על כל פנים, מה שחשוב, אז באמת כבר כעת לפחות כאן, אז אני צריך לראות אם זה, הנה, בנתפס ביצירה האנושית, והוא לגמרי בלתי מדויק, כן? כי הכוונה, אם בכלל יש לאדם אופי ותכונות טבעיים מתחילת בריאתו או על פי תולדתו, ואין, ואין מילה בעברית התואמת את המונח ערבי, ותרגמתי אופי כי היא נראית לי התואמת ביותר בכל הידוע לי. עכשיו תראו, התרגום של אמן טיבון ביצירה האנושית, לפחות במשמעות איך שאנחנו היום מבינים את הביטוי יצירה אנושית, כן, ייצור, כן, ייצור שיצירה, כלומר בני אדם מה הם יצרים, בכלל בכלל הביטוי הזה לא מביא אותי אלא אדם כשהוא לעצמו
איך שהוא נוצר,
אלא מה הוא מייצר, כן, ולכן הביטוי הזה רחוק. למה אני אומר את הדבר הזה? כי יש כאלה שעדיין כאילו שמים זה ליד זה את התרגום אבן טיבוני והתרגום של מורי, וכאילו נוטים להגיד בוא, התרגום של אבן טיבון הוא טוב, נכון שהרב קפח מנסה לקרב אותו לימינו שלנו, אבל הוא תרגום מדויק. במקרה הזה לנו דעתי זה בכלל בכלל לא מדויק, כן, לא מדויק, אבל אוקיי, זה רק הערה. עכשיו בוא נסתכל, נאמר ככה, אי אפשר שיהיה אדם מראשיתו בטבעו בעל מעלה ובעל מגרעת, כשם שאי אפשר שיהיה אופי האדם בטבעו בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. זה סוג של פולמוס רמב"מי, אני אומר.
אתה לא יכול להיוולד רופא.
בדיוק. אבל זה סוג של פולמוס רמב"מי. כי הרמב"ם הוא לא פולמוסן, הוא לא אוהב את הפולמוס. הוא אוהב ויכוח ענייני, ויכוח ענייני. אבל כאן אנחנו צריכים לראה שהוא בהחלט ניגש לכל העניין הזה כלוהם, כנערק. לא רק בשביל להצדיק את העניין של הבחירה החופשית, שזה כל מהות התורה שלנו, כל מהות התורה שלנו. למרות שיש לנו אנשים דתיים, חיים עם זה ש... איך קוראים? יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, הכל מהשמיים, זה מה שאומרים תמיד, הכל מהשמיים וכל אלה. לא, הרמב״ם מאוד מאוד מדוקדק בעניין הזה, יש בחירה חופשית, אבל הוא בא עם אווירה של פולמוס, עם אווירה של מחמה. למה? כנגד שני גורמים, הגורם הדתי ההמוני שכאילו מייחס הכל מאת השם יתברך, ועיקר העיקרים ותכף נראה נגד הגורמים האסטרולוגיים האלילים אשר אומרים הכל מולד, הכל שלוי בכוכבים, איפה, תגיד לי את התאריך שבו נולדת, אז אני אגיד לך בדיוק מה המזל שלך וכל וכל. ובזה הרמב״ם מקדש מלחמה, הוא רואה בזה חבל, איך קוראים דברים שצריך, זה הם דברים אלילים שצריך לחם בהם. לכן כבר בביטוי הזה הוא אומר, אדוני, אדם נולד נגר, אדם נולד רופא, אדם נולד משפטן? לא, לא. אז כל דבר גם כן, אדם לא נולד עם כל תכונותיו. נטיות, הוא תכף ידבר על הנטיות. כן.
אני נתן לנו כמה דוגמאות של הרצה רשעים, והרצה צדיקים, רק כדי שכו שהצדיקים עקים מושתרם בכל דבר ודבר. זאת אומרת, יש לנו איזה, גם בימות חזק, עסקי המל, ראה שהם הבנים לא נוכלים.
ראה שמה?
שהבנים שלו לא נוכלים, שזה לא רצה להביא לנים.
כן. תראה. יש הרבה הגדים חזליים שבאמת אדם יכול לתפס אליהם ולומר אין בחירה.
לא, לא שאין
בחירה. לא שאין בחירה. זה מה שאתה אומר.
אני אומר שאתה אומר שהוא אומר שאין בחירה. אני לא אומר
שאין בחירה. אני מדבר הגדים חזליים. אני רק דיברתי בצורה יותר מודרנית כזאת, כן, אבל שניהם מדברים אותו דבר, כן. אז הקופנים, יש, והרמב״ם לא מתעלם מההגדים האלה, חלק מהם הוא יתמודד איתם, הוא לא אמור ללכת לקחת את כל ההגדים. אבל מרגע שהרמב״ם נותן לנו קו, אז שריה וכל אחד מכאן, צריך לדעת להתמודד עם, עם כל הגד שימצא אחר כך בכל דברי חזל. אנחנו לא נלך לקחת את כל ההגדים אחד לאחד למצוא חשבון. הוא ייתן לנו קו, גישה עקרונית, ואיתם נצטרך להתמודד. אז אם אנחנו יוצאים מתוך ההנחה שאכן באמת האדם הוא, עכשיו אני צריך לא רואה טוב, אם אנחנו אומרים שבאמת האדם הוא בחירי, אז איך זה שחזל אומרים שמע לא כדאי לי להתחתן, נאמר לי על ידי אסטרולוגים שהבנים שלי יהיו רשעים?
אני לא
מדבר על
אסטרולוגים, אני מדבר על חזקיה, שהיה מלך
קדיקה פיום. מה?
אני מדבר על
חזקיה. ואיך הוא ידע שהילדים שלו יהיו כאלה?
איך הוא ידע? אני לא יודע.
אז אני אומר לך. אסטרולוגים. זה דבר שהיה קיים, קיים, ועד היום מתקיים. ועד היום מתקיים, כן? אז... אפילו אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מהצגניות שלך, כן? אז... כי הוא אומר, מה? לא הולך לי, עובדה, אין לי יצחק, אין לי בן. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? צא מהצגנינות שלך. אז זאת אומרת, יש תופעה כזו בקרב האנושות, שחושבים שהכל מולד, הכל קבוע, הכל מוכתב. ונגד העניין הזה, הרמב"ם יוצא, ואז כמובן נצטרך להתמודד עם ההגדים החז"לים ולדעת איך לבאר אותם, ברור. וכן, בואו נאמר ככה. שיהיה אפשר שיהיה אופי האדם בטבעו בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות, אבל אפשר שיהיה אופיו בטבעו מוכן למעלה או מגרעת, שהוא פעולות אלו יותר קלים עליו מפעולות זולתם. המשל בזה, כגון שהיה מזגו נוטה אל היובש יותר ותהיה מהות מוחו זכה מעטת הלחיות. הרי אתם רואים, הרמב״ם כרופא הוא גם יודע לא למצוא את הקשר בין התשתית הפיזיולוגית לתשתית האינטלקטואלית והנפשית, כן? אז הוא אומר, ודאי שזה משפיע המזג הגופני, ותהיה מהות מוחו זכה מעטת הלחיות. הרי האדם זה יקר עליו הזכרנות והבנת העניינים יותר מאדם בעל מראה לבנה ומרובה הלחיות במוחו. אבל זה רק הקלה, זה לא אומר שזה מה שיהיה. אבל אם יוזנח אותו שיש בו הכנה במזגו כלפי המעלה הזו בלי לימוד כלל ובלי לעורר בו שום כוח, הרי הוא יישאר שחל בלי ספק. וכן אם ילמדו וישכילו אותו גס התוואים רב הלחויות, הרי הוא ילמד ויבין, אבל בקושי ויגיעה. ועל האופן הזה הלמד נמחקה. גם אצלכם או שרק אצלי? אצלי הלמד נמחקה. זה עם המשקפיים שנתת לי. ועל האופן הזה עצמו יהיה אדם, עכשיו אתה חשדת בי כאותו מתגייס שאמר שהוא לא שומע, והרופאים כדי להשתחרר מהצבא הוא אומר שהוא לא שומע, בדק אותו הרופא מלפנים מאחור מקדימה והוא לא שומע, לא שומע, לא שומע. מה עשה הרופא? הלך בדק אותו מאחורה, זה רק מטבע. ואז האדם הזה תקופף לקחת את המטבע, כן? רואים שהוא שומע. אז חשדת בי שאני כזה. וכן, בעל האופן הזה עצמו יהיה אדם מזג ליבו יותר חם ממה שראוי מעט, ואז יהיה אמיץ, כלומר שיש בו הכנה לאמיצות. ואם ילומד לאמיצות יהיה אמיץ בקלות, ואחר מזג ליבו קר, יקר יותר מן הראוי. הרי יש בו הכנה למורך ולפחד. שאין, זאת אומרת, בואו נאמר, זה גם המצב של יעקב ועשיו, כן? אי אפשר להגיד שאין מהם מזגים גופניים שונים. ודאי, יש להם מזגים גופניים שונים. אבל זה לא אומר שיעקב לא יכול להיות רשע כמו עשיו, וזה לא אומר שעשיו לא יכול להיות צדיק כמו יעקב. אין דבר העומד בפני הרצון. ועם רצון ועם תובנות יכולים לעצב את האישיות של האדם, כן? זה מה שרבנו אומר כאן, שאם לומד לכך, לומד לכך והורגל בזה, יקבלו בקלות, ואם יתו לאמיצות, הרי בקושי יהיה אמיץ, אבל יהיה אם יורגל בכך בלי ספק. ולא בארתי לך את זה, אלא כדי שלא תחשוב, שימו לב, תבינו עכשיו למה הרמב״ם כאן פולמוסי, שלא תחשוב שאותם ההזיות שבודים אותם בעלי משפטי המזלות שהם אמת. זאת אומרת, אחד הגורמים שגורמים לאדם לחשוב שאין לאדם בחירה חופשית, זה אסטרולוגיה. לך תגיד לי מה התאריך של הלידה שלך, אני אגיד לך מה המזל שלך. והרמב״ם תוקף את זה חזק מאוד, שהם מדמים שמולדות בני אדם עושות אותם בעלי מעלה או בעלי מגרעת, כן? זה תולי במולד שלך, בכוכב שלך, מה נולדת וכו', ושהאדם מוכרח על אותן הפעולות על כל פנים, כדי שתראו כבר כאן, כבר הרמב״ם כאן תוקף אותם, שאותם ההזיות שבודים, תראו איך שהוא תוקף אותם. אם אנחנו נסתכל בפירוש המשנה, לכם אין את זה, עבודה זרה, פרק ד' הלכה זן, עבודה זרה, פרק ד' הלכה זן, תקשיבו, שאלו את הזקנים ברומי, כלומר חכמי ישראל שאלו אותם כשהיו ברומי, אתם רואים, הם הלכו לרומי בשביל לתחנן, לדבר על מצבנו כנשלטים על ידי השלטון הרומי, אבל בינתיים, כיוון שהם חכמי ישראל ומייצגים דרך ודעת, גישה עקרונית, אז מצבע הדברים הם מתגרים בהם במובן הדתי, כלומר מה אתם מאמינים כך וכך וכך, זה לא מתיישב. אז הנה תראו אחת ההתגרויות שהתגרו בהם. אם אין רצונו בעבודה זרה, כלומר אתם היהודים בשם הדת טוענים נגד העבודה זרה בצורה תקיפה מאוד, חמורה מאוד, אם אין רצונו בעבודה זרה, מפני מה אינו מבטלה? שהקדוש ברוך הוא יבטל אותה, הרי הוא כל יכול, ואז בני אדם לא יתעו אחרי עבודה זרה. אז אמרו להם, זה בני ישראל, זה חכמי ישראל, השיבו להם, אמרו להם, אילו לדבר שאין לעולם צורך בו היו עובדים, היה מבטלו. הרי הם עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים, יאבד עולמו מפני השופטים. תראו את הגישה המאוד פקחית והפולמוסית, אומרים לה, מה לעשות, עבודה זרה, עובדים לשמש בתור אליל, סנדי, מנדי, לירח בתור אליל, אפילו השמות של השבוע שלהם, ימות השבוע שלהם, הכל אלילי, כן? אז מה אתם רוצים? אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישביט את הירח, ישביט את השמש, למה? כדי לבטל את העבודה זרה. אז העולם יכול להתקיים, אז אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יאבד עולמו מפני השוטים. תשובה מעניינת, אבל זו תשובה של, על דרך הפולמוס, אבל זו תשובה מעניינת. אוקיי, הרי הם עובדים לחמה ולבנה ולכוכבים, יאבד עולמו מפני השוטים. אמרו להם, אם כן יאבד דבר שאין לעולם צורך בו, ויקיים דבר שצורך לעולם בו. הרי העובדה עבודה זרה, איך קוראים, גם הולכים לעצים ועושים אשרות עבודה זרה, וכל מיני סלעים וכל מיני מצבות וכל מיני דברים אחרים. אז אוקיי, שהקדוש ברוך הוא יכסח את כל אותם אלילים שאין לעולם צורך בו, ובלבד שיראה שלטון של הקדוש ברוך הוא נגד האלילות, ודברים שהעולם צריך אותם, ישיר אותם. אז שיהיה סלקטיבי, אבל שיפעל, שיגיב. מה זה עוטף עזה כל הזמן יריות? שייתן, שיפוק, כן? אז זה, כך אמרו הרומאים, ישיבו לתשובה של חכמי ישראל. אמרו להם, אף אנו מחזיקים עבודיהם של אלו, מחזיקים כלומר מחזקים, ויאמרו תדעון שהם אלוהות. כלומר, הרי בעמותינו אמרו בים, העבודה עבודה זרה זה לא מסוג אחד, יש עובדים לירח, יש עובדים לשמש, יש עובדים לעשירה, יש עובדים לסלעים, יש עובדים כל מיני דברים. אז אם הקדוש ברוך הוא יהיה סלקטיבי בתגובה, אז יבואו אלו ויאמרו, אתם רואים, החמה והלבנה הם אלילים אמיתיים, והראיה תראו, הקדוש ברוך הוא לא פוגע בהם, כי הוא לא יכול לפגוע בהם בכל. אז לכן הקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו הרב גוני, החיונים והפחות חיונים, ומצווה אותנו במצוות. הרוצה ללכת בדרך הנכונה ילך, הרוצה לשגות ולטעות ילך, זה בעיה שלו, זה בעיה שלו. כן, עכשיו שימו לב, אומר רבנו בפירוש אותה משנה, ותראו איך הוא היה חזק, חם נגדם. ממה שאתה צריך לדעת, כי הפילוסופים השלמים אינם מאמינים בתלזם. תלזם זה עבודה זרה. כן? עכשיו, יש כאלה שאומרים על הרמב״ם, מה אתה אומר, הפילוסופיה גם כן מכירה בחירה חופשית, כפי שנראה את זה עוד פעם, כשנחזר חזרה לכאן. לא נכון, יש פילוסופים שהם מחזיקים את הדטרמיניזם. אז הרמב״ם אומר, יש פילוסופים אמיתיים ויש פילוסופים לא אמיתיים. אז כמו שכאן אתם רואים, מה הוא אומר? הוא אומר בצורה כזו, איפה זה? ממה שאתה צריך לדעת, כי הפילוסופים השלמים, כלומר אלה פילוסופים אמיתיים, שלמים, אינם מאמינים בתלזים, אלא לועגים להם, ולאותם החושבים שיש להם השפעה. התלזים הזה, זה האסטרולוגיה הזו, כן? הכוכבים והמזלות כמשפיעים על אופי בני האדם. וביאור זה יארך, אבל אמרתי את זאת מפני שאני יודע, שימו לב, שרוב בני אדם, ואולי כולם, אתם רואים עד כדי כך הרמב״ם רואה את ההשפעה השלילית של האסטרולוגיה, ואולי כולם נפתים אחריהם פתאות גדולה מאוד ובדברים רבים ממיניהם. אתם זוכרים, היה ב-103 FM או בגלי צהל פינה מיוחדת בשביל אסטרולוגיה, היה אסטרולוג ומשיב. אבל גם ב...
גם זה שמי שלוש.
גם ב... כן, מה?
בארץ זה שמי שלוש של החרדים.
של החרדים, גם כן.
מה, שאסטרולוגיה בערוץ של חרדים?
לא שם אסטרולוגיה. שם
מיוחד, פותח בלילה.
כן, פותח. כל הצורים וכולי, כן.
כן. זה באישור.
אוקיי. אוקיי.
מה זה יותר טוב?
אז לכן... לכן לכן הרמב״ם לא נרתע מלומר, הוא אומר, מפני שאני יודע שרוב בני האדם ואולי כולם, תראו איזה ביטוי, נפתים אחריהם פתיות גדולה. אז הנה הרמב״ם מלוחם פתיות גדולה מאוד ובדברים רבים ממיניהם, וחושבים שהם דברים אמיתיים, ואין הדבר כן. ואפילו טובים וחסידים, שריה, אתה שומע? ואפילו טובים וחסידים מאנשי תורתנו, חושבים שהם דברים נכונים, אלא שהם אסורים מטעם התורה בלבד. כלומר, הם חושבים שיש בזה משהו, רק מה התורה אסרה עלינו. ואינם יודעים שהם דברים בטלים ושקריים. כלומר, הזהירה התורה עליהם כדרך שהזהירה על השקר. כלומר, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא מקנה בהם ולכן הוא אוסר אותם, הבל ורעות רוח, ולא צריך בכלל לזדקק להם, רע לזדקק להם. והם דברים שנעשה להם פרסום רב אצל העמים, והיסוד לכך הם הסבא, והם האנשים אשר רחק אברהם אבינו מהם וחלק על דעותיהם, רחק, כלומר התרחק מהם מדעותיהם הנפסדות, במה שנתן השם בליבו מן החוכמה. אתם יודעים, יש פסוק בתורה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם, מעל יצחק בנו עודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז בגלל המקובלים, אז כשמוליכים את הנפטר אל הקבר, אז אומרים את הפסוק הזה, ולבנה פילג שאימא של אברהם, נתן אברהם מתנות וכל אלה. כן, עכשיו. עכשיו, נשים לב, מה פירושם של דברים? הרי היה לאברהם את שרה אשתו, ממנה נולד יצחק, שהוא זרע הקודש, אמור להמשיך את הקו האמוני והדתי והערכי והיהודי של אברהם אבינו. ישמעאל ניסה לתפות לו דרך, אבל מה לעשות? במדבר אוהב את הפרעיות, יד כל בו, זה מה שהוא אוהב וכו'. והיה לו עוד פילגשים. אם אברהם אבינו עבד על כל מיני אנשים בעולם לחנך אותם שיש אלוהים ואלוהים אחד וצריך להיות אנשים מאמינים, והוא הקים תנועה, עובדה שבזמן שהוא הלך להציל את לוט, אז מתוך התנועה הגדולה שהוא הקים, תנועה של מיחד השם, שהולכים בדרך של צדקה ומשפט ומיחד השם, אז 318 שיצאו ללחם איתו וניצחו בקרב. אז ודאי ודאי, אם הרמב״ם משקיע והצליח באנשים זרים, בטח שהוא עשה מאמץ ביחס לבניו, וכנראה לא הלך. מדוע? השפעה סביבתית. כן, יש את האימהות והשפעה סביבתית. נו, מגיעים צומת דרכים, מה לעשות? השרה אמנו היא אשר הובילה את הקו, למה גרש את האמה זאת ואת ישמעאל, כי לא יירש מי. וצר לא היה לאברהם, במובן הרגשי או הצדק הטבעי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כל אשר תאמר אליך שרה עשה, כי ביצחק קרח הזרע. כי באמת, מה לעשות? ישמעאל, בהשפעת אמו הגר, בהשפעה סביבתית, אז הוא הולך בדרך אחרת, שעלולה לקלקל את יצחק. וצריכה להיות הפרדת כוחות. עכשיו, כשאברהם אבינו, כפי שאמרתי, משפיע על כל העולם כולו, ומעידך, כשנולד לו כבר יצחק, והוא יודע שהוא צריך לטפח את מה שנקרא, את העם הנבחר, העם קודש, אז הוא מבין שצריך הפרדת כוחות. הוא הסתלק מהעולם, אבל צריך הפרדת כוחות. מה עשה? ולבני הפילגשים אשר לאברהם, ושלא הולכים בדרך אברהם, מייחדים את שם השם, אבל הם אמונות של אמונות פגניות או אמונות כאלה של הסבא וכאלה דברים. נתן אברהם מתנות, תלך אתה, תלך שם, יש לך בארות נפט עד בלי די, ואתם תלכו לשם, תקבלו את האוצרות האלה בכל אורי, וישלחם על צחק בנו בעודנו חי, ולצחק נתן את ארץ הקודש להיות עם קודש בארץ הקודש על פי תורת הקודש. עכשיו תבינו איך באמת העניין הזה של, שאני מסביר לכם, שבאמת בני הפילגשים, כמו שאומרים, לא היו ראויים מבחינת דפוס התנהגותם להיות יחד עם יצחק, אם רוצים באמת לטפח נבחרת. באו המקובלים ואומרים בצורה כזו, תשמע, כל זרע שנפלט מן האדם יש בו ייצור חי, זה לא זרע של האדם, יש בו כבר את הייצור החי שבתוכו. עכשיו, ואין צל ספק שגם בהלכה, כל מי שמוציא זה עול בטלה, זה עבירה. בזוהר מחמירים מאוד על זה, שזה ממש כמו רצח, כמו שפיכות דמים, וממש בתקיפות מאוד מאוד. לכן בזוהר מדברים על תיקון הברית וכל אלה. כתוצאה מכך הם אומרים שאותו זרע שיוצא לבטלה מהאדם, הם בעצם יצורים שהופכים להיות שדים ורוחות. זאת אומרת, כי הרי לא נצר מהם אדם, אז בהם גם לא בחלל ריק, אז הדברים הם שדים ורוחות, ובשעה שהאדם נפטר, אז השדים והרוחות הללו נטפלים אל האדם הנפטר, ואם הילדים שלו נמצאים שם, הילדים שלו, הם עלולים להזיק לילדים שלו. לכן אמרו שהילדים לא יצאו להלוויה.
של המרוקאים זה ככה.
נכון. עכשיו, שלא לא, לא, לא יצאו להלוויה. אז בין כך ובין כך, וזה בשונה מה שראינו, שהבנים של יעקב אינו יצאו ולבו אותו עד לקבורה. וכך אנחנו נוהגים מדי תימן, שזה הדין, זה הדין התלמודי.
אבל רגע, יש דברה שבן אדם יכול לא להתאמל, לא ללכת להלוויה של החשיבה קרובים?
מה, הם קוראים זה מנהג ירושלים, השתלטו על ירושלים, קוראים זה מנהג ירושלים, שהבנים לא הולכים אחריה.
לא שמעתי, כאילו, הייתי בטח שזה חובה, כאילו,
זה באמת חובה, תהיה תימני כמותו, קשור לאיזה תימני, כן.
אבל גם את האשכנזים תמיד בנים הולכים.
בסדר, בסדר. אכן, עכשיו, כאמור, עכשיו, בין אם הבנים הולכים או לא הולכים, אז היו שנהיגו שכסגולה, כדי שהשדים והרוחות הללו לא יזיקו, אז בזמן שמובילים את הנפטר אל הקבר, אז אומרים על דרך הסגולה, ולבני הפילה כשאם ישל אברהם, נתן אברהם מתנות וישלחם על שחקנו, אז מי זה בני הפילה כשאם? שדים, רוחות, מזיקים. תלכו מכאן, תסתלקו מכאן, קיבלתם מה שקיבלתם, כל אלה, כן? יש לכם על יצחק ונבוד אין חי, כן? השמי והבלדי ודאי, כן. אוכן, עכשיו, בואו נחזור ענייננו. נכון, נכון. אוכן, אז שימו לב, נאמר ככה, והם דברים שנעשה להם פרסום רב אצל העמים. והיסוד לכך הם הצבא, והם האנשים אשר רחק או רחק אברהם אבינו מהם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שנתן נתן השם בליבו מן החוכמה, והיו מכבדים את הכוכבים ומייחסים להן פעולות לא להן, והם שיסדו את משפטי הכוכבים והכשפים והלחשים והורדת הרוחות והשיחות עם הכוכבים והשדים והאוב והנחש והידעוני לכל מיניהם. שמתם לב רבותיי, הרמב"ם פשוט נגד אסטרולוגיה בצורה התקיפה ביותר, כן? ודרישת המתים והרבה מן העניינים האלה אשר שלפה תורת האמת חרבה עליהם וקרתה אותם. הוא לוחם פשוט, הרמב"ם לוחם מאוד מאוד גדול נגד הדברים האלה.
נגד עלייה לקברים בכלל גם של צדיקים?
תראה, לא בצורה קיצונית, כי הרי הגמרא אומרת שבזמן בצורות ומצבים קשים מאוד והתפללו ולא הלך ולא הלך ולא הלך, אז הולכים לקברות. אומרת הגמרא, למה הולכים לקברות? אז אחד אומר כדי שהם יתפללו עבורנו, ואחד אומר לו כדי שנשבר, אנחנו נשבר עם הסוף של האדם. שואלת הגמרא במסכת תענית, למה היא נפקה מינה בין השיטות? אז השיטה שאומרת כדי שהם יתפלו עלינו, אז זה רק קברי יהודים, כן? אבל השיטה שאומרת ששנקנה אפילו קברי גויים, וכך נפסקה הלכה על ידי הרמב״ם בשולחן ערוך, הרמב״ם ברמ"א, כן, כולם שהולכים אפילו קברי גויים כי זה לשבר לזה. אבל כלומר יש בתוך תורת ישראל כאלה שנחזו בשיטה הזו שכאילו צדיקים מתפללים וכו'. הרמב״ם נגד זה, ואין דבר כזה, זה דעתו, זה אובי דעוני ללכת לבקש, וזה גמרא מפורשת שאסור להתפלל למלאכים, אסור להתפלל ישירות בור העולם. אלה שעולים לקברות אז אומרים שזכות הצדיק תגן בעדנו, אבל לא שהצדיק ישמש כשליח וכו'. אבל בין כך ובין כך, בין כך ובין כך, כאן הרמב״ם כבר מדבר על מציאות מאוד מאוד רחוקה, שנזקקים למתים כדי לדעת עתידות וכאלה דברים, שזה ודאי הרמב״ם שולט זה לגמרי. והרבה מן העניינים האלה אשר שלפה תורת האמת חרבה עליהם וקרתה אותם, והם שורש עבודה זרה בענפיה, והוא שהשקר הראשון משפטי המזלות. אתם רואים, הוא אומר זה הבסיס, הבסיס השקר הראשון זה משפטי המזלות. כלומר, כאילו האדם נולד, כל אחד יש לו את המזל שלו, כן? אשר מתברר מדעי הטבע ביטול הנחותיהם. הוא אומר, מבחינה מדעית זה לא נכון, זה לא קשור במה שנולדת, במזל שנולדת. הראשון הוא אומרם שכוח הפלוני רע וכוח הפלוני טוב, וחלק פלוני מן הגלגל מתאים לכוח הפלוני ונגד כוח הפלוני, על אף שכל הגלגל גוף אחד שחלקיו דומים זה לזה, אין שינוי בהם ולא הרכבה, ושתי הנחות אלה הם ציר משפטי המזלות אשר בתברר בתולם, כפי שכבר מתברר בטלו כל פרטיהם עד סופם, ואחר כך הרכיבו שקר אחר על השקר הזה הראשון במטלזם, ואמרו שאם היה כוכב האושר פלוני מקום פלוני המתאים לו, עושים צורה באופן כך וכך ומביאים בה מן התוארת כך וכך, ואם היה כוכב הרע וכו'. וארוך נעצר כאן, אבל ראיתם את הנימה הפולמוסית שכבר הצבעתי עליה כאן, היא באה ממקום של שהרמב"ם מקדש מלחמה נגד אלה שאומרים שהכל נקבע בלידתו של האדם. לא, האדם לפי דעתו של הרמב"ם הוא בחירי. ובכן, אנחנו נמצאים מול איזה ערה
שבע,
ועל האופן הזה עצמו יהיה האדם מזג ליבו יותר חם ממה שראוי מעט. אני חזרתי לרמב"ם, רבותיי, הייתי ברמב"ם, אבל הרמב"ם שעשרת השני, ואז יהיה אמיץ, כלומר שיש בו הכנה לאמיצות, ואם ילומד לאמיצות יהיה אמיץ בקלות, ואחר מזג ליבו קר יותר מן הראוי. הרי יש בו הכנה למורך ולפחד, שאם לא עומד לכך ולומד לכך והורגל בזה יקבלו בקלות, ואם יתוהו לאמיצות הרי בקושי יהיה אמיץ, אבל יהיה אם יורגל בכך בלי ספק. כלומר, אין דבר העומד בפני הרצון. ולא ביארתי לך את זה אלא כדי שלא תחשוב שאותם עזיות שבודים אותם בעלי משפטי המזלות שהם אמת, שהם מדמים שמולדות בני אדם עושות אותם בעלי מעלה או בעלי מגעת, ושהאדם מוכרח על אותן הפעולות על כל פנים. אבל אתה, דע.
הרב,
כן.
הרמב"ם לא התייחס לעניין הזה של השמות.
של מה?
שמות האדם.
כן.
האם זה גם נכלל בתוך כל הנושא?
בוודאי שלא. בוודאי שלא, לפי הרמב"ם. לא. אבל אתה, דע, שדבר, דע, אבל אתה דע, שדבר מוסכם הוא מתורתנו הפילוסופית, מוסכם הוא מתורתנו ופילוסופיית יוון, כן? במה שאמיתותו, שאמיתוהו, הוכחות האמיתיות, שכל פעולות האדם מסורות בידו. כפי שאמרתי לכם, יש פילוסופים שמחזיקים את הדטרמיניזם, אבל הרמב״ם אומר שהם אינם פילוסופים אמיתיים, אינם פילוסופים שלמים. הוא מחזיק מאותם פילוסופים שכן מכירים בבחירה החופשית של האדם. אין עליו הכרח בהם, ואין לו מושך חיצוני כלל, המתאו כלפי מעלה או מגרעת, אלא אם כן, היא הכנה מזגית, נטייה, לא מעבר לנטייה, בלבד, כמו שבארנו, יהיה קל לו דבר מסוים או קשה, אבל שיהיה מוכרח או מנוע, אין זה בשום פנים אופן. ואילו היה האדם מוכרח במעשיו, כי אז, שימו לב, מה שכבר הקדמתי בפתיח, היו בטלים הציווי והזהרה התורניים, והיה כל זה בטלה, בהחלט, מה? הקדוש ברוך הוא מצביע באדם טבע, שהוא טבע של רשע, שאין מנוס ממנו, ואחר כך אם הוא עובר עבירה, איך קוראים, מניש אותו. הקדוש ברוך הוא מצביע טבע של צדיק, שאין מנוס ממנו, ונותן לו שכר עבור זה שעושה את האלוהים לעבר חס ושלום, כן? כיוון שאין הבחירה ביד האדם במה שיעשה, וכן מתחייב מזה בתול הלימוד והחינוך ולימודי כל המלאכות האמנתיות. למה בתי ספר? יגדל בצורה טבעית, יצא ממנו מה שהוא טבע בו, בית ספר דמוקרטי.
הוא נולד עם משהו, הוא אומר שהוא נולד עם משהו.
כן, נטייה.
הכנה,
נטייה. וגם זה יכול...
אבל את זה אפשר לשנות.
נכון, זה שיטתו, כן. ולימודי כל המלאכות האמנותיות. והיה נעשה כל זה לבטלה, כיוון שעל כל פנים יש לאדם בהכרח מושך חיצוני, המושכו לפי דעת הסוברים, כן, למעשה פלוני, שיעשה אותו. ולמדע פלוני שידענו ולמידה פלונית שתהיה בו והיה גם השכר והעונש עוול מוחלט. כלומר, אם אין בחירה חופשית, אז כל העניין של שכר ועונש זה עוול מוחלט. שימו לב, בין מאיתנו זה לזה, מה שאמרתי לכם בפתיח, אתה אומר שאתה חילוני, אתה אומר שיש דטרמיניזם, אז למה יש בתי משפט? למה יש משטרה? הרי אדם יבוא למר לשופט, אדוני השופט, אינני אשם, ולמה לי בצער אתה רושם? זה מוטבע בי, מה אתה רושם? זה מוטבע בי.
זה בגן עם הארון.
כן, והיה גם השכר והעונש עוול מוחלט בין מאיתנו זה לזה ובין מעט השם לנו, כי שמעון זה שרצח את ראובן, אם היה זה אנוס מוכרח להרוג וזה אנוס מוכרח להרג, אם כן מדוע נעניש את שמעון? ועוד, האח ייתכן לומר עליו יתעלה צדיק ישר הוא, שיענישהו על מעשה שהוא מוכרח לעשותו על כל פנים. כלומר, כן, ואפילו אם רצה שלא לעשותו לא יוכל, ועוד היו בטלים כל ההתכוננויות עד סופן בעניין הבתים, בקניין המזונות, והבריחה בזמן הפחד וזולתן, הכל כבר קבוע. מה אתה צריך לעשות? אל תתמגן מפני צרות, אל תפעל למען טובות, הכל יבוא לך ממשהו מוכן, כיוון שכל מה שנגזר שיהיה מוכרח להיות, והרמב"ם נגד זה, וכל זה הבל ודברים בטלים בהחלט ונגד המושכל והמורגש. ושימו לב רבותיי, לא רק שהוא רואה בזה נגד השכל הישר, אלא אנטי דתי מובהק והרס חומת התורה. מי שמאמין בדטרמיניזם, מי שכופר בבחירה חופשית, א', זה נגד ההיגיון של האדם ונגד הדת, נגד חומת הדת, ולהניח כי השם יתעלה, אבל חלילה לא מכך. אבל האמת שאין בו ספק שכל מעשה האדם מסורים בידו. אם רק עכשיו זה האמת שהרמב"ם מאמין בה, אם רצה עושה ואם רצה לא יעשה, ולא הכריח ולא כפייה עליו בכך, ולפיכך נעשה חיובי הציווי ואמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, בחירה חופשית, ונתן את הבחירה בזה בידינו, וחיובי העונש לעובר, כי הרי נתתי לך בחירה חופשית, נתתי לך תורה שתאיר לך דרכה, זה בשך. אתה עכשיו עושה בניגוד, תקבל עונש. גם העונש הוא חסד אלוהי, כי הוא מיישר אותך, הוא מיישר אותך בווייז. אז זה לא העונש הוא לא נעזור את הקדש ברוך הוא, העונש זה שאתה מעניש את עצמך ברגע שאתה לא שומע לווייז או לאפליקציות שאומרות יש ממך מכונית, יש מסמוך המכונית, אתה מתקרב יותר מדי מכונית, אתה הולך אחורה, יש מחריך המכונית, ואתה לא שומע, אתה מזיק לעצמך, אתה מעניש את עצמך, כי יש לך מערכות התראה ואינך שומע למערכות התראה. כאן האלוהים נתן לך מערכות התראה ואתה לא שומע. הלאה, אם תשמעו ואם לא תשמעו, וחיובי ללמד וללמוד ולמתם אותם את בניכם, ולמתם אותם ושמרתם לעשותם, ושאר כל מה שנאמר בלימוד ובקיום המצוות, וכן נעשו חיוביים כל ההתכוננויות, כמו שפרש בספר האמת ואמר, ועשית מעקה לגגיך, פן יפול הנופל,
כי
יפול הנופל, פן ימות במלחמה, במה ישכב, לא יחבור לחיים ברכב. אז יש שם כאלה אומרים, כי יפול הנופל, זה נגזר שהוא ייפול. לא, אפשר שיפול הנופל, לא נגזר, כן? ולכן תתכונן שלא לא תגיע למציאות כזו, כן? פן ימות במלחמה, לא נגזר כי ימות במלחמה, פן ימות במלחמה. כן, לא יחבור בחיים ברכב. ורבים מאוד בתורה ובספרי הנבואה מעניין זה, כלומר ההתכוננות, אבל הלשון שמצאנו לחכמים והוא אומרם, הנה שרויו, הנה רבנו מתמודד עם הגד חזלי. מה הגד חזלי? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה זה הכל בידי שמיים? יראת שמיים בסדר, אבל מה זה הכל בידי שמיים? הוא נכון, הוא אמור על הדרך שבארנו, אלא שהרבה טועים בו בני אדם וחושבים על מקצת פעולות האדם אשר הוא בחירי בהם שהוא מוכרח עליהם. תמיד אתם תשמעו את המון העם, וגם רבנים שהם המון העם, זה כבר נכתב מלמעלה, הכל נכתב מלמעלה, ככה תמיד. כן, כן. עכשיו נאמר צורה כזאת, אז אלא שהרבה טועים בו בני אדם וחושבים על מקצת פעולות האדם אשר הוא בחירי בהם שהוא מוכרח עליהם, כגון לסה פלונית, או שיהיה הממון הזה בידו בגזל, וזה אינו נכון, לפי שהאישה הזו אם לקחה בכתובה בקידושין והיא מותרת לו. כמובן שהרמה מעוטט לדברי חזל, בת פלוני לפלוני בת כל יוצאת ואומר, אז זאת אומרת יש הגדים חזלים בעייתיים שריה. אבל
אני אומר אם מחפש פה סליחה על הפרעה, הרשי
שאומר
לי,
אשר לי זמן
להרוציח
משגגה
אשר.
למה
אתה צחקר מה? לא רשי, זה חזל.
לא,
זה
חזל. אני מסוימת, יכול להיות אם התכננו כבר.
כן, כן, אבל בגלל זה אתה לומד הרמב״ם, שאומר לך, אל תפרש את זה ככה, כפשוטו.
הרבים
טועים. אוכן, וזה לא נכון, לפי שהאישה הזו, אם לקחה בכתובה בקידושין, והיא מותרת לו, הוא נשאה, לפריה ורביה, הרי זו מצווה, ואין השם גוזר על עשיית מצווה. ואם היו נשואיה ברשע, הרי זו עבירה, ואין השם גוזר על עבירה. וכן זה שגזל ממון של פלוני, או גנבו, או רימהו, או כפר בו ונשבע לו על ממונו. אם נאמר שהשם גזר על זה, שיבוא לידו ממון זה, ושיצא מיד אותו השני, הרי גזר על עבירה, ואין הדבר כן, אלא כל פעולות האדם שהן מסורות בידו בהן, בלי ספק תמצא משמעת המרי, לפי שכבר דיארנו בפרק השני משמונת הפרקים, שהציווי והעזרה התורניים אינם אלא בפעולות שיש לאדם בהן בחירה לעשותן או שלא לעשותן, אחרת זה לא ציווי והעזרה. כן, ובחלק הזה מן הנפש תהיה יראת שמיים אינה, ובחלק הזה מן הנפש תהיה יראת שמיים אינה בידי שמיים. שימו לב מיד, ובחלק זה נקודה חשובה, כי הרי אמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז אומר רבנו כאן, ובחלק הזה מן הנפש תהיה יראת שמיים אינה בידי שמיים, בחלק הבחירי הזה אינה בידי שמיים אלא מסורה לבחירת האדם, כמו שבארנו. אבל כל ההכנות, כל התשתית, זה שיש לאדם ידיים, זה שיש לאדם עיניים, זה שיש לאדם רגליים, זה שיש לאדם ריח, וכתוצאה מכך הוא רואה דברים והוא מתגרה, כן? הוא מריח דברים והוא מתגרה וכו', זה בידי שמיים. אבל בידך הדבר, אם אתה נשבר ליצר או נזהר ולא עובר עבירה. אז חלק הוא בידי שמיים, זה התשתיות הטבעיות של האדם, וחלק לא בידי שמיים, זה המשמעת או אי המשמעת לציווי והזרה, זה בידי האדם. כן, מה רצית?
אבל יכול להיות שהוא כן בחר לבן אדם שידוך, אבל לא החליט עבורם אם הם יתחתנו כדת משה וישראל ויהיו במצווה, או שהם יחיו בעבירה אחד עם השני בלי נישואים ובלי נידה וכל הדברים האלה. יכול להיות שכן דיסווג את שני האנשים, אבל לא החליט אם הם יתחתנו אבל לא החליט עבורם שיחיו במצווה או יחיו בעבירה.
ברור, הרמב״ם אומר שאם אדם לוקח אישה, בין אם ברמה של צדיקות ובין ברמה של רשעות, זה הכל בידיו. לא, זאת אומרת מה שחזל אומרים בת קול יוצאת וכו', אז אחד מהשניים, או שזו דעת מיעוט שאין שאיננו מחזיקים ממנה, כן? או הכוונה היא דלחה, יש סייעת שמיא בדבר הזה. מה פירוש? תתפלל לקדוש ברוך הוא ותעשה את המוטל עליך והקדוש ברוך הוא יסייע בידך, כן? אבל לא שהקדוש ברוך הוא מכתיב.
לא יכול שמכתיב זיווג, אבל לא מכתיב אם הוא יהיה בהיתר או באיסור.
ודאי שלא. בהיתר ואיסור זה עניין של האדם.
אבל
אנחנו מדברים, האם הקדוש ברוך הוא גזר שהאדם, גזר שהאדם, איך קוראים, מתחתן עם פלוני, כמו שזה לפי הפשט, בת פלוני לפלוני.
אבל זה לא סותר את זה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כן גזר את זה, אבל לא גזר אם הוא מתחתן איתה כדת משה וישראל, או שהתחתן איתה.
לא, זה לא קובע, זה לא קובע. קודם כל, עצם הנישואים, זה בחירה חופשית של האדם. אז אם הקדוש ברוך הוא...
אולי הוא גזר שהוא יהיה איתה, אבל
אם כבר נקבע בת פלוני לפלוני, אז מוכרח שיתחתן. לא משנה באיסור או לא באיסור, מוכרח שיתחתן. לא, הוא לא רוצה לוכל להתחתן.
בהלכות איסור לבי הרמב״ם כותב שהאדם לפני שהוא מתחתן צריך לחפש מאיזה משפחה היא, מאיזה דבר זה.
נכון, נכון.
זה לא נגזר, למה? זה לא נגזר, למה? זה לא נגזר, למה? אומנם למדו את זה לכאן על נישואין, אבל אנחנו למדו את זה לפני נישואין.
אכן. עכשיו, נאמר ככה. כן. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נותן בפני השרים מצבים אשר מגרים אותם, מגרים אותם, או מאתגרים אותם, או מאירים להם איזשהו אופק. אז יכול להיות שהמלך באמת ילך אחרי הערות האלה, אחרי הגרים והאתגרים האלה, ויכול להיות שלא ילך אחרי הדבר הזה. שנדע שמה שהשליטים עושים כרצונם, אבל יש סביבה, יש אקלים, יש נתונים, והנתונים האלה יכולים לגרום להטות את לב המלכים בחירתם או בחרעתם, אבל להטות אותם לכיוון מסוים. אומר מנהיג מסוים, אני רואה כאן הזדמנות אדירה לחסל את בן לאדן, אני רואה הזדמנות אדירה לחסל את סולימני, כן? אז מקרו נקראתה לפעמים בדבר. אובמה לא היה עושה את זה, הוא חיסל את בן לאדן, אבל אולי סולימני לא היה מחסל. מה? עכשיו שני קולות לא שמה. כן, אבל מי שמלך שבחר או מנהיג שבחר בדרך הזו, על זה אנחנו דורשים ואומרים למלכים בידי... כן, אבל לא, הביטוי הוא לאשר כל אשר חפץ יתנו, הוא יותר מדי דרמטי, זה כאילו הוא כלי בשחמט.
מה זה שונה מאדם רגיל?
מה?
מה זה שונה מאדם רגיל?
תראה, אנחנו הרי מאמינים בהשגחה אלוהית פרטית, כן? ולא רק לפרט, אלא גם לכלל. אז ברור מעל כל ספק שהקדוש ברוך הוא כמי שמשגיח בעולמו, אז תאר לעצמך, מדינת ישראל סובלת מאז שהיא קמה, רבו מסתיניה, רבו אויביה והכל. אפילו בזמן הכרזת המדינה ארצות הברית עוד לא מהרה להכיר בנו במיידי, כן? אבל נוצר אקלים מסוים, רוסיה הכירה בנו, ארצות הברית אחת הכירה בנו, כן? אז יש מה שנקרא סיטואציות פוליטיות שהמנהיג תופס, זה הזמן, וזה מתרחש. אז אנחנו אומרים, הייתה כאן ההשגחה האלוהית שנתנה נסיבות כאלה, ומעט השם, ככה אנחנו מתבטאים רק, שהמנהיג הנכון בזמן הנכון. כי יכול להיות שהמנהיג לא נכון בזמן הנכון, וזה התפספס. עכשיו, בואו נראה. ניקח את קורש. את קורש. הרי נבוכדנצר הרס את בית המקדש. חריב את בית המקדש. מי הוא זה ואיזה הוא? מלך אזורי. גוי אשר כל האומות העולם שונות זו את זו וכולם שונות את ישראל,
חושב
במושגים כאלה לתת לעם היהודי לבנות בית. אז איך אנחנו אומרים שקורא שמשוגע? היה לו איזה צד שיש גאון, מאוד יכול להיות, אפילו בניתוח דיפלומטי, שהעובדה שיש מדינת ישראל באמצע בין הצפון ובין הדרום זה קרי משחק דיפלומטי שרצו להם. מה אתה חושב? מה ארצות הברית אומרת על מדינת ישראל? זה מדינת ברית שלנו, זה מאחז שלנו כאן. העובדה שחושבים כך זה מה שמקדם דברים, מה שמקדם דברים. ברור? עכשיו טראמפ, כיוון שמקיפים אותו וחסידיו אנגליסטים, נוצרים דתיים, אבנגליסטים, נוצרים דתיים, אז אכן הוא היה מסוגל לבוא להגיד ירושלים של עם ישראל, נציגות שם, כל אלה סיבות נסיבתיות מסביב שיכול להיות שהיה מתעלם מהם, אבל זה שהוא לא התעלם מהם אנחנו אומרים לב לכם בידי השם. ברור?
אבל חדדת השאלה של ההוראה, אין לנו דוגמה בזמנו של פרעו שנלקחה כביכול, עכשיו הוא נלקחה ממנו בשירות הבחירה ואמרנו כי אני באתי את ליבו, אז אמרנו גם כן.
הנה הנה, אנחנו היום לא נקרא את זה, כבר לא נספיק, זה יהיה לשעור הבא שהקדוש עוד.
חדדת השאלה של זה אומר, האם יש הגדרות של למלכים ונסיכים ולבני אדם רגילים, זה שונה?
לא, אלא שהמלכים, המלכים בגלל הראייה שלהם, הראייה של המלך היא לא ראייה צרת אופן, היא ראייה גלובלית מאוד. לכן פרעו חולם, מה פרעו נביא? אבל הלב שלו כל הזמן אומר, אוי מה יהיה אם תהיה בצורת, אם זה איך אני אחלקל כל כך הרבה בני אדם, וקודח במחשבות האלה, וכתוצאה מכך הוא חולם חלום. ועל זה אומר הרמב״ם, החלום הזה הקדוש ברוך הוא נותן אותו לא כנבואה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא יוצר אווירה מסביב שגורמת לו לקדוח במחשבות כאלה, חלם, והחלום הזה התגלגל למציאות של הצלה בתשועה, כן? אבל לא שהאלוהים עשה אותו כזה. אוכן, איפה הגעתי? ליד איזה ערה?
עשרים ותשע.
ובחלק הזה מן הנפש תהיה יראת שמיים אינה בידי שמיים, אלא מסורה לבחירת האדם, כמו שבארנו. והנה אומרם הכל, אז כן, הכל, אז לא, אין הכוונה בכך אלא על הדברים הטבעיים אשר אין לאדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר או ירידת גשם או בצורת, זה בידי שמיים, או אחירות האוויר או זקותו, אבל לבחור איך להתנהג זה בידי האדם וכיוצא בזה מכל מה שיש בעולם חוץ מתנועות האדם ותנוחותיו. אבל עניין זה שבערוהו חכמים שהמשמעת והמרי אינה בגזירתו יתעלה ולא ברצונו, אלא הם ברצון אותו האדם, נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו, והוא אומרו מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כי רעות הם המעשים הרעים וטוב המעשים הטובים, אמר ש... וטוב המעשים וטוב נכון, וטוב המעשים הטובים, אמר שאין השם גוזר שיעשה האדם מעשים רעים ולא שיעשה מעשים טובים, וכיוון שהדבר כן, הרי באמת ראוי לו לאדם להתעונן ולצער על עצמו. מה אתה מתעונן על הקדוש ברוך הוא? כן, על מה שעשה מן העוונות והאשמות, כיוון שהוא עשה הרע ברצונו, אמר מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו, כל אחד ייקח את האחריות על עצמו. וחזר ואמר כי רפואת חולי זה בידינו, שכשם שמרינו ברצוננו כך יכולים אנו לשוב ולחזור ממעשינו הרעים, ולפי כך אמר אחרי זה נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד השם, נסל רבנו אל כפיים אל בשמיים. כן, טוב, נעצר כאן. בפסקה שלאחר מכן, לא זו, אנחנו נדבר על פרעה, אבל נעצר כאן, אבל הדבר המפורסם של בני אדם.